אוקיי, אז בשבוע שעבר דיברנו על הייחודיות של המצווה של הלל בפסח עקב החיוב לראות את עצמו, להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ודייקנו בגמרא שכתוב שחייב אדם לראות או להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, לפיכך חייבים להודות וכולי. ועל פי הגריז אמרנו ש בפסח ההלל זה לא קריאת הלל, זה שירה כאילו אנחנו באמת היה שם, זה שירה ספונטנית כזה. והאמת היא שאחרי השיעור אז ראינו שכך מפורש גם בספר עמק הלכה שהוא מהרב אברהם פמרנצ'ק, שהוא תלמידו של הגריז. והיום רציתי להמשיך בנושא קשור, וזה שאנחנו יודעים שיש משהו מאוד מוזר בסדר, שאנחנו אומרים הלל כמובן, אבל אנחנו מחלקים את זה לשניים. אנחנו אומרים את החלק הראשון של ההלל בסוף מגיד, ויש ברכה בסוף מגיד שכולל גם את הסיפור יציאת מצרים של רוב מגיד, וגם את שני הפרקים הראשונים של הלל שמסיים את מגיד, ורוב ההלל נמצאים בסוף, אחרי כל הסעודה, אחרי ברכת המזון, אחרי הכל, ושם אנחנו מסיימים את ההלל, וגם מוסיפים כמה פרקים עוד פרקים מהתהילים, והשתבח, וכמה ברכות, ויש הלל ארוך. אז רציתי לחזור לשאלה, מה באמת אופי ההלל בליל פסח, ובמיוחד, האם יש הבחנה בין שני החלקים של ההלל, מה זה אומר על התהליך של הלילה. אז
אתה מדבר רק על ההלל בהגדה, לא במעריב.
כן, שזה סוגיה בפני עצמה, סוגיה של מנהג, איך מברכים על מנהג וכדומה. לא, אני מדבר עכשיו על שני החלקים של ההלל בסדר, שהם חלק מהותי מהמצווה. אוקיי. אז מאיפה בא החיוב הזה לומר הלל? אז כמו שנראה, יש אפשרות שזה בא מהפסוק שבדרך כלל אנחנו חושבים שהוא המקור לסיפור יציאת מצרים. אז המקור הפסוק, יש כמה פסוקים, אבל הפסוק העיקרי לחיוב של סיפור יציאת מצרים בליל פסח נמצא בפרשת בו במספר ראשון, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. כן, שאנחנו חייבים להגיד את הסיפור לילדים שלנו, לדור הבא, ותמיד למסור את המסרים של יציאת מצרים. אז מה פשר המילה של להגיד? כן, בעברית יש כמה מילים של, גם באנגלית יש כמה מילים, אבל בעברית יש כמה מילים שפשוט, ההבנה הפשוטה זה לומר X ל-Y, כן, יש אמירה, יש הגדה, יש סיפור, כל מיני מילים. אז מה מחדש התורה בזה שאומרים שהחיוב של סיפור יציא מצרים זה גם והגעת לבנך? כן, מהמילה להגיד. אז יש כמה אפשרויות. אז אפשרות אחת, וזה בא מההתחלת מגיד, מההגדה של הגיוני הלכה, של הרב מירסקי, שהוא אומר שעל בסיס מיתולוגיה של רב צדוק הכהן ועוד אחרים, שכדי להבין מילה בתורה צריך למצוא את המקום הראשון שהתורה משתמשת באותה מילה. אז המילה להגיד מופיע בפעם הראשונה בפרשת בראשית, וזה המספר שניים פה, וזה אחרי החטא של אדם הראשון ושל חווה שהם אכלו מהעץ, ואחרי שהם אכלו מהעץ אז הם שמים לב לזה שזה ראוי להתבייש מזה שהם ערומים. אז כשהם שומעים את הקדוש ברוך הוא, אז הם הולכים להיחווה. והקדוש ברוך הוא אומר להם, ויאמר את קולך שמעתי, אז הקדוש ברוך הוא שואל אותם, אז למה כשאני הלכתי לא הייתם שם? אז הם עונים, אדם עונה, ויומר, וזה מספר שניים, ויומר את קולך שמעתי בגן, ואירה כיום אנוכי ויחבק. היא אומר שעכשיו שמתי לב לזה, שאם אני ארום והקדוש ברוך הוא פתאום נמצא, אז זה לא ראוי, אז לא הייתי מסוגל להיות לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר לאדם, ויומר, מי יגיד לך כירום אתה? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי החום ממנו אכלת? כן, מי? ואז התורה משתמשת במילה, הגיד, כן, באותו שורש, כמובן באותו מילה. אז מה פשר המילה פה? אז הרמורסקי מאיר שפה אנחנו לא מדברים על סיפור דברים בעלמה. כן, כלומר, הקדוש ברוך הוא לא שואל אותו, איך ידעת שהעובדה היא שאתה ארום, כן, שאין לך בגדים. כן, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, לפני כמה דקות, לא ידעת שיש משהו בעייתי בזה שאתה ארום, ועכשיו למדת משהו מחודש. אז מי הגיד לך שזה משהו בעייתי? כלומר, בתורה זה אומר שלהגיד זה לא רק לומר משהו, אלא לומר משהו חדש, ללמד מישהו משהו שלפני זה הוא לא ידע. כן, אפשר לספר סיפור כמה פעמים, כן, בלי לחדש שום דבר, כן, מספרים את זה היום, מספרים את זה מחר, מספרים את זה שוב ביום שלישי. אפשר לספר סיפור כמה דברים, אבל להגיד משהו, כן, זה לומר משהו חדש. אז הרב מירסקי שואל, אז אם זה נכון, אז למה המצווה העיקרית בפסח זה להגיד? כן, איך זה יכול להיות שהסיפור שאנחנו כבר מכירים שנים, עשורים, כן, כמה עשורים, כן, אנחנו כבר מספרים כבר מכירים את הסיפור, כן, כבר הילדים שלי מכירים לפחות את הסיפור העיקרי, כן, אפשר לחדש קצת, אבל בעיקרון יודעים את הסיפור. אז איך זה יכול להיות שאנחנו קוראים את המצווה והגעת לבנך, קוראים את כל הספר, הגדה, כן, זה לא הגדה, זה סיפור דברים, כלומר זה סיפור שקראנו כבר 50 פעמים או יותר. אז הרב מירסקי מציע שני אפשרויות. א', הוא אומר שזה הסיבה שאנחנו אומרים בפסח שכל המרבה לספר הרי זה משובח. כלומר, דווקא כי הגדה כולל את החיוב לחדש משהו, אז אי אפשר לומר את אותם דברים שאמרנו בשנה שעברה, צריך תמיד למצוא משהו חדש. ואז זה יהיה בבחינת והגדת לבנך ולא וסיפרת לבנך. ואז זה הסיבה שההלכה היא שכל המרבה לספר, כלומר, למצוא חידושים, לדרוש, למצוא משהו שנותן פרספקטיבה אחרת, חדשה, זה הסיבה שזה כל כך מרכזי בחיוב של הסיפור יציאת מצרים, כי זה באמת לא רק סיפור אלא גם הגדה. זה האפשרות הראשונה שלו. והאפשרות השנייה, וזה בונה מה שאמרנו בשבוע שעבר, הוא אומר, לא, וזה דווקא אהבתי. הוא אומר שזה נכון שאנחנו יודעים את הסיפור כבר, כי כבר דיברנו על סיפור הזה אלף פעמים. אבל החיוב בליל פסח זה לא לספר את הסיפור, אלא לחוות את המעשה. כלומר, לראות את עצמנו כאילו אנחנו שם. אז זה אומר שכל שנה זה בחינת בהגדרה והגעת לבנך, כי זה קורה עכשיו. כן, אנחנו לא מספרים אותו סיפור משנה שעברה, אנחנו מספרים את הסיפור שקורה, שאנחנו ממש באמצע התהליך, ואז בהגדרה זה צריך להיות והגעת לבנך. זה השני האפשרויות של הרב מירסקי. אבל הרב סולובייצ'יק, ואז זה מחזיר אותנו עכשיו להלל, הרי שיש עוד פן למילה של והגדת. כי והגדת, אפשר לתרגם את זה לאנגלית, and you should tell, אבל אפשר גם לתרגם את זה, you should declare. כן, להגיד, זה לא רק לומר משהו, כלומר, למסור אינפורמציה, להעביר אינפורמציה. כן, זה גם להציל משהו, to declare something. וביתר דיוק, וזה לא מהפסוקים של יציאת מצרים, אבל זה הפסוקים העיקריים שדורשים בליל פסח. כן, בליל פסח, כולנו קצת מופתעים, שכמעט ולא מצטטים פסוקים מספר שמות, מהסיפור של יציאת מצרים, אנחנו מספרים, אנחנו מצטטים את את מה שמי שמביא ביקורים אומר שהוא מגיע לבית המקדש. כן, ארמי עובד אבי, וכל הפרשה שדורשים. כן, שזה דווקא בא מפרשת כי תבוא, מהצהרת הבן אדם שבא לבית המקדש עם הביקורים שלו, עם הפירות שלו. ובפסוקים שם אנחנו מוצאים, וזה ממספר 4 פה, ובטל הכהן אשר יחיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אליך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. אז הפסוק אומר שהבן אדם הוא לא אומר את הדברים לכהן, כן? הכהן נמצא שם, אבל הוא לא אומר את זה לכהן, הוא אומר לכהן שאני מגיד לזה לקדוש ברוך הוא, כן? הגעתי היום לשם אלוקיך. כן, הוא אומר לכהן, אני עכשיו מדבר לא אליך, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אבל מה זה אומר? כן, אתה לא יכול לומר, ואם הרב מרסקי צודק, שלהגיד זה לומר משהו חדש, אי אפשר להגיד כלום לקדוש ברוך הוא, הוא יודע הכל. ומספר 5, הרב חיים פלטיאל, אחד מבעלי התוספות, הרב סולובייצ'יק לא מצטט את זה, אבל אני שמתי את זה פה, כי הוא שואל את זה בחריפות, ואומר, הגעתי היום, אם תאמר, מה יגיד לקדוש ברוך הוא, להשם שבא לארץ? הוא אומר, מה זה? כן, אנחנו לא מחדשים שום דבר לקדוש ברוך הוא. וכפי פשוטו, הגעתי כמו והוא יגוד עקב. הבאתי גדוד הביקורים להשם, למה? להראות כי זיקיני, כי זיקני לבוא לארץ. אז האפשרות הראשונה הוא, שהוא מציע, זה שבאמת המילה להגיד זה לא דומה לספר, לומר, לדבר. זה ממילה אחרת לגמרי, וזה הוא מביא מה, כן, הברכה לגד, כן, גד גדול, הוא יגוד עקב, כלומר באנגלית he will gird himself, כן, או משהו כזה, כן, gird, G-I-R-D, כן. אז הוא אומר, זה בא ממילה לגמרי אחרת, כלומר הוא לא מספר שום דבר לקדוש ברוך הוא, אומר הגדתי היום להשם אלוקיך, כלומר באתי, כן, לקחתי את הפירות שלי, ולקחתי את עצמי, ואת הרכוש שלי, ואת הנכסים שלי, ובאתי לבית המקדש, כדי לדבר לקדוש ברוך הוא, לא לחדש משהו, בכלל לא לומר משהו, אבל לעשות משהו. זה האפשרות הראשונה. אינמי, הגעתי, וזה אני לא עד הסוף מבין, הגעתי בת מזלתי היום לפני השם קיבעתי, אז משהו עם המזל, לא בדיוק מבין למה הוא מתכוון. או באפשרות השלישית שלו הוא אומר, או שמה הוא ממקראות חסירים. והאחי כאמר, והגעתי היום הודעה להשם. כלומר, הוא לא מספר את הסיפור לקדוש ברוך הוא, אלא פשר הביטוי להגיד, לפחות במקרה שאנחנו משתמשים בו בהבאת ביקורים וגם בליל הסדר, זה הודעה. כלומר, החידוש פה זה שאני מודה לקדוש ברוך הוא. כן, הוא יודע מה הוא עשה לי, אבל העובדה שאני עכשיו בא אצל הקדוש ברוך הוא, אני בא לקדוש ברוך הוא בבין המקדש ואני מודה לו, אז זה כבר חידוש. ובתרגום יונתן במספר 6, וזה המקור של הרב סולובייצ'יק לכל המושג שלו, הוא מתרגם את זה, וזה מה שהדגשתי פה, ותמרון לי עודינון יום הדין קדם השם. כן, הוא מתרגם את המילה להגיד, לא לספר דברים, אלא להודות. כן, לומר תודה, לשיר לקדוש ברוך הוא. אז מזה הרב סולובייצ'יק טען, שזה שאנחנו חושבים שיש מצווה של הגדת הסיפור, כלומר מגיד. ויש עוד מצווה בפסח, וזה הלל, אומר שזה טעות. כי למילה והגדת, כן, לשורש, להגיד, היי ג' ד', יש גם את המובן של לספר סיפור, וגם להודות לקדוש ברוך הוא. אז חלק מהסיפור עצמו, חלק מההגדה עצמה, זה להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה. כלומר, זה לא שני מצוות. כן, אם היינו מספרים בכל הסיפור בלי להודות לקדוש ברוך הוא, זה לא שיצאנו ידי חובה של הסיפור דברים, ואת החיוב להתפלל לקדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא, לא קיימנו. הוא אומר, עצם חלק מהותי של החיוב של ההגדה זה, כן, להודות לקדוש ברוך הוא, וזה גם, כן, זה נשמע, האמת היא שיש בזה משהו מאוד אינטואיטיבי, כן? כי אם באמת אנחנו רואים את עצמנו כאילו עכשיו אנחנו יוצאים ממצרים ואנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומר ובאנו למשפחה ואנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא עכשיו הציל אותנו ממצרים והיינו עבדים לפרעה לכמה מאות שנים ועכשיו הקדוש ברוך הוא עשה את כל הניסים וכולי וכולי וכולי, ובסוף לא אומרים תודה, כן? זה רק מחמיר על המצב. כן? זה אומר שאנחנו כן מכירים בזה שקדוש ברוך הוא עשה את זה. כלומר, אנחנו מודעים לעובדות. כן? אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא עשה או עושה לנו הלילה, אבל לא מרגישים כזה תחושה של הודעה. כן? זה יותר מדי גרוע. כן? אם החיוב זה היה רק לספר דברים מלפני כמה אלפי שנים, בסדר, אז לא מודים, זה בעיה. אבל אם אנחנו באמצע התהליך ואנחנו לא מוצאים את זה בעצמנו לומר תודה לקדוש ברוך הוא, כן? זה איזה גאווה, איזה שחצנות שאנחנו באים לקדוש ברוך הוא, באים למשפחה ואומרים, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל, עושה את הכל לנו, אבל אין לנו זמן לקדוש ברוך הוא, הגיע כבר זמן לשולחן עורך, ותשמע כבר, כן, זה שבת השנה, אני לא יכול עם המרק, כן, אם הפלטה כבר, כן, אני לא יכול להדליק אש, כן, יש לנו רק חצי שעה עד שהכל יהיה קר, נדלג על ההלל, כן, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו צריך ממש להרגיש שאנחנו חייבים להודות חלק מהתהליך של ההגדה, כן, זה חלק עקרוני של כל התהליך של ליל הסדר. והרב סלוויצ'יק הראה שזה גם נמצא ברמב״ם וגם בחינוך וגם באבודרהם, וזה מספר 7, 8 ו-9 פה. כן, הרמב״ם, כשהוא מתאר את המצווה, הוא כותב, המצווה קנ"ז היא שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 בניסן בתחילת הלילה, כפי צרכות לשון המספר. כלומר, יש מצווה לספר את הסיפור איך שאתה רוצה להגיד את זה, כן, במילים שלך, כן, בעברית, באנגלית, בצרפתית, מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה להגיד את הסיפור, להגיד את הסיפור. וכל מה שיוסיף במאמר ויעריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו עמנו המצרים מאור וחמאס, ואיך לקח השם נקמתנו מהם, ובהודות לו יתברך על מה שגמלנו מחסדיו, יהיה יותר טוב. כלומר, באותו שורה, זה לא להגיד מצווה א' ועוד מצווה להלל, כן? יש מצווה להרבות גם בסיפור הדברים, גם בהגדה. אם יש מישהו בצד השמאלי של החדר, אז הדף מקורות שלי על הפנים שלכם, אני עכשיו מזיז את זה לצד השני, כדי שאם יש שאלות, אתה יכול לשאול, אבל אני לא יכול לראות את כל המסך בו זמנית. אז הרמב"ם אומר שחלק מהותי של המצווה זה להודות, וגם נמצא במספר 8, בספר החינוך, לספר בעניין יציאת מצרים בליל 15 בניסן, כל אחד כפי צרכות לשונו, ולהלל לשבח השם יתברך על כל הניסים שעשה לנו השם, שנאמר, והגעת לבנך. וגם במספר 9 בספר אבודרהם, בפירוש שלו על הגדה, הוא אומר, ונקרא הגדה על שם והגדת לבנך ביום ההוא וכולי. ועוד, מבני שמגיד בא עניין יציאת מצרים הניסים והנפלאות שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא באותו זמן, ויש מפרשים הגדה שהוא לשון הודעה ושבח לקדוש ברוך הוא על שהוציאנו מארץ מצרים, כמו שמתרגם בירושלמי, הגדתי היום לשם אלוקיך שבחית יום הדין, וכן תרגמו רבינו סעדיה בערב. כן, אז הוא אומר שזה, כן, אלן.
אבל זה משהו, לפי מה שאני חושב, זה משהו אינטואיטיבי, כי אם מישהו עושה משהו בשבילך, ואתה מכיר שזה משהו יוצא מן הכלל, אז טבעי שתגיד תודה, לא רק
בדיוק.
שתגיד את הסיפור. בדיוק. אז למה צריכים לצוות?
אז נדמה לי שזה, וזה חלק ממה שדיברנו בשבוע שעבר, זה דווקא הנקודה. כן, שאם זה היה העובדה שפה ההלל הוא חלק מהותי של הסיפור, זה אומר לנו שעכשיו אנחנו לא מדברים על סיפור שלפני כמה אלפי שנים. כן? זה סיפור שעכשיו אנחנו חווים את זה, אנחנו באמצע. כן, כי זה לא כל כך אינטואיטיבי שאם משהו קרה לפני אלפי שנים שאנחנו נרגיש את החיוב להודות להשם. אבל העובדה שחלק מהסיפור זה גם להודות לקדוש ברוך הוא, זה מה שמוכיח שהאופי של הלילה זה לראות את עצמנו כאילו יוצאים ממצרים, וזה שיר ולא סתם קריאת הלל. כן? כן, כי אם באמת אתה מרגיש שאנחנו יוצאים ממצרים עכשיו, כן? אז תדמיין, כן? ראש חודש זה היה לפני שבוע, כן? לא יודע איך בדיוק זה היה בכל המניינים בבית, אבל אם מישהו היה נכנס לאחד מניינים, לא היה מסתכל להלל ואמר, וואי, משהו באמת היה נס פה, כן? כל הקהילה עכשיו הם מרגישים שמשהו ענק קרה, כי עכשיו הם שרים לקדוש ברוך הוא בכל הלב, כן? אם הם לא היו יודעים שזה דברי שבח, לא היו שמים לב שאף אחד מודה על כלום, כן? נכנסים ורצים מהמילים ואולי שרים, כן, קטע אחד פה, קטע אחד שם, כן? כי זה מה שקוראים קריאת הלל, כן? לא ינס בראש חודש, כן? זה קריאה. אנחנו קוראים פסוקים שזה כמו פסוקי דזמרה, שזה גם שירים לקדוש ברוך הוא, כן? אבל, כן, רוב המניינים שהלכתי להם בחיים שלי לא מרגישים שהקדוש ברוך הוא נמצא בחדר ושכולם, כן, זה מי ברוך שאמר לי ישתבח, זה לוקח 4 דקות, כן, זה לא, כן, זה לא כזה, אבל אתה צודק, זה אינטואיטיבי, וזה מה שאני רוצה להגיד, זה אינטואיטיבי אם מבינים שבליל פסח לא מספרים סיפור, אלא אנחנו באמצע תהליך של יציאת מצרים, וכן, כן, כשנגיד, לא יודע, לך היה נכד? נכד?
כן.
אז כשאתה שולח וואטסאפ שהיה לי נכד וכולם אומרים מזל טוב ואתה שמח, זה באמת שמחה עכשווית, כן? הם לא אומרים מזל טוב, כן, כי זה מה שחייבים להגיד, כן? אנחנו כולנו חברים, באמת מרגישים שמחים, כן? ואז אם, לא יודע אם קיבלת עלייה, אבל אם קיבלת עלייה ושרו, לא יודע, או לילדים שלו, לא יודע, כן, אבל זה שיר, כן, בברית יש שירים, וזה יהיה שירים כי באמת שמחים, כן, והלל של הפסח זה צריך להיות דווקא כמו השיר הזה, שזה ספונטני, שזה, כן, שזה אורגני, כן, שזה בא מהתחושה שבאמת יש משהו שקורה פה שכדאי להודות לקדוש ברוך הוא עליו.
אז למה זה שני חלקים שונים.
גוד, טוב.
גוד,
טוב. אז מגיעים לזה. כן, ואז זה, אוקיי. אבל השאלה היא, כמו שאני אמר, אז למה מחלקים את ההלל ככה בצורה המוזרה הזה, שאנחנו אומרים שני פרקים בהתחלה, כן, היה מקום לומר, אבל נראה שזה לא היה, כן, זה לא היה סיבה לחזל, כן, שהם ידעו שתשמע, לפני שאוכלים, כן, לא רוצים להאריך, אז אומרים קצת, כי צריך להודות לקדוש ברוך הוא והרוב אחרי הסעודה שיש לנו את היכולת לשיר, אבל נראה לי שזה לא, יכול להיות שזה חלק מזה, אבל לא יודע אם זה הטעם עיקרי. אבל אז הרב סולובייצ'יק רצה לבנות על זה. אז הוא אומר שאם מסתכלים עכשיו במספר 10, הגמרא מוסיפה לפי רש"י עוד פן לזה. אז אנחנו יודעים שבשני מקומות הגמרא קורא למצה לחם עוני, כן? ושיטת שמואל מספר 10 זה כדי שמואל דמך שמואל לחם עוני, לחם שעוני, שעונים עליו דברים הרבה, כן? שזה הלחם שעכשיו אנחנו מספרים הרבה דברים, כן? מלשום לענות, כן? לא של אני, לא poor, כן? אלא לענות, to answer, respond. אז רש"י אומר, זה לא רק כמו שאנחנו חושבים ברבן גמליאל, כן? שאנחנו אומרים, זה האוכל שאכלנו כשיצאנו ממצרים, כן? שעונים עליו דברים, רש"י כותב מספר 11, שגומרים עליו את ההלל ואומרים עליו הגדה. כן, הענייה של, כן, לענות על המצה, זה גם לספר את הסיפור, אבל זה גם לומר הלל. כן, אז זה אומר שזה איכשהו קשור, כן, זה לא רק שאנחנו מרים את המצה ואומרים, כן, ברבן גמליאל, מי שלא אמר שלושה דברים לא יצא ידי חובתו, כן, זה חלק מההלל. אז לפי זה, לפי רוב הראשונים, כמו שראינו ברמב״ם, בחינוך, אז קריאת הלל זה מצווה דאורייתא בליל פסח. כן, זה חלק מ"והגדת לבנך ביום ההוא לאמור". אבל התוספות במספר 12, הוא אומר, ואם כן, צריך למהר לאכול מצה בלילי פסחים קודם חצות, ואפילו מצה שאלפי קומן, שחייב מצה, חיוב מצה בזמן הזה הווה דאורייתא, אבל בהלל שאחר אפיקומן אין להחמיר כל כך, שהרי מדרבנני. התוספות כותב שאנחנו צריכים לסיים את הסיפור של יציאת מצרים וגם אכילת מצה וגם אכילת האפיקומן, שכל זה מדאורייתא לפני חצות, אבל הלל שהוא רק מדרבנן אומרים אחרי חצות. אפשר לומר את זה, כן, אחרי חצות, איך, מה שיהיה השנה, אחת, אחת וחצי, לא יודע. אז הרב סולובייצ'יק אמר, מה? בדיוק, וזה הדיוק של הרב סולובייצ'יק, וזה מפורש במאירי במספר 13, ואומר, זה שקרא תורה לחם זה לחם עוני, רמז יש בו להרבה דברים, הוא שאמרו לחם עוני שעונים עליו דברים הרבה, רצה לומר הגדה ותחילת הלל, ותחילת הלל. אז הרב סולובייצ'יק אמר, אם אתה מדייק גם בתוספות, וזה מפורש במאירי, לא צריך לדייק, החיוב הדאורייתא, כל הרעיון הזה של זה שיר ספונטני, דאורייתא, חלק מהאגדה, כל זה נכון רק בשני הפרקים הראשונים. כן, רק בפרקים שקוראים בסוף מגיד, ולא בסוף ההלל. אז מה החילוק? כן? איך זה יכול להיות? מה, למה? כן, זה כבר מראה שיש כזה, זה לא סתם שחילקנו הלל לשני חלקים כן, שווים. אבל יש שוני בין ההלל שנמצא בסוף מגיד, שהוא ההלל הדאורייתא, השיר הזה, שעכשיו אנחנו יוצאים ממצרים, ומה שנמצא בסוף ההלל, בסוף הסדר. אז הרב סולובייצ'יק אמר, וזה הרב דוד שפירו כתב את זה בספר שלו, זה היה בהקלטה של הרב בשיר שהוא נתן, לא יודע, לפני 50 שנה, אבל הוא כתב את זה בספר שלו מההקלטה. ואומר שאם מסתכלים עכשיו בתוך ההלל, שמים לב שיש הבדל מהותי בין השני הפרקים הראשונים שקוראים במגיד למה שקוראים בסוף ההגדה. ושמתי את זה פה במספר 14. כן, השני הפרקים הראשונים, Hallelujah, lo avdei Adonai, halu et shem Adonai, hi shem Adonai mevorach me'ata ve'ad olam. Mimzach shemesh advoa me'ulal shem Adonai ramal kol goyim Adonai al shamayim kvodo. Mik Adonai elhinu magbil la'shavet, ha'mishpil lirot b'shamayim v'aretz v'chulei. Zeh ha'perek ha'rishon. והפרק השני זה בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל מעם שלוטיו, הים רעב הינוס, הירדן יסוב לאחור, וכו'. אבל אם ממשיכים בקופתת וב, כלומר במספר 15, מוצאים, לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך אתן גבור, לחסתיך על עמיתך. למה יאמרו הגויים היינה אלוהיהם, וכו'. כן, אז הרב סלוויצ'יק אמר, ותמיד אנשים לא שמים לב לזה, כן, אם הייתי שואל רוב האנשים, מה אופיו של ספר תהילים, מה היינו אומרים? זה ספר של שבח, שירים לקדוש ברוך הוא. אבל כולנו יודעים שזה לא נכון. כולנו יודעים את זה, אבל לא שמים לב לזה, כן? יש פרקי שבח בתוך תהילים, אבל לרוב אנחנו אומרים תהילים דווקא כשמישהו חולה או משהו קורה, כן? זה תפילות, כן? שיר המעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מהם השם, עושה שמיים וארץ וכולי, כן? ולא לנו, זה חלק מזה, זה לא שבח, זה תפילה, כן? זה תפילה. וחלק גדול מתהילים וגם מהלל, כלומר מה שאנחנו קוראים הלל המצרי, זה לא שבח בכלל, זה תפילה, זה בקשה. אז הרב סלוויצ'יק אמר שכנראה החילוק הזה זה מראה לנו משהו באופיו של ההלל, שלפחות אני לא שמתי לב עד שקראתי את זה, אבל אחרי שקראתי את זה, זה כל כך פשוט. כן, הוא אומר, אם זה נכון שהמצווה העיקרית בלילה זה להודות לקדוש ברוך הוא, כי עכשיו אנחנו באמצע התהליך, אז מה שחשוב זה השירה, שזה רק בשני הפרקים הראשונים, אבל לא בהמשך. יש כמה פסוקים של הלל גם בסוף הלל, כן, הללויה לו השם וכולי, הודו להשם כי טוב וכולי, יש גם פסוקים של הלל, אבל בפרק קופתת וב, כלומר לא לנו, כבר עוברים מזה שרק שבח לבקשה. אבל הרב סלוויצ'יק אמר, אוקיי, אז זה מסביר למה רק השני הפרקים הראשונים הם החיוב הדאורייתא לפי תוספות ולפי המאירי של הלל, ולמה זה דווקא נמצא במערכת של והגעת לבנך, כלומר במגיד. אוקיי, אבל עכשיו צריך לשאול את השאלה, אז למה בכלל קוראים את הפסוקים האחרונים? כן? כלומר, אם בליל פסח אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אנחנו שרים לו, אז מה המקום לזה? לא לנו השם כי לשמך אתן כבוד, למה יאמרים הגויים, היינה אלוהיהם, כן? וכל התפילות שאנחנו מוצאים בהמשך, בהלל, איזה מקום יש לתפילה באמצע התהליך? והוא גם מוסיף, ולמה אפשר לומר את זה אחרי חצות? כן, עם כל מצוות הלילה צריכים עד חצות, אז למה החלק השני של הבקשות אפשר לומר אחרי חצות? כלומר, למה זה לא קשור באופן כל כך מהותי לשאר המצוות של הלילה? אז הרב סלוויצ'יק חידש, וזה מה שרציתי, זה המסקנה, כי לא יודע אם חשבתי על הסדר ככה, אבל אומר, תשמע, החצי הראשון של הלילה זה החיוב שלנו לחוות את היציאה ממצרים. עכשיו אנחנו יוצאים ממצרים ואוכלים מצה ומרור ומספרים את הסיפור ושרים לקדוש ברוך הוא. אבל במחשבת חז"ל, ניסן זה גם החודש הגאולה העתידה. כלומר, פסח זה רק ההתחלה. כן, בנביאים האחרונים הם אומרים שלעתיד לבוא, אנחנו לא נאמר שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו ממצרים, כי זה יהיה כזה נס יחסי קטן. הנס הגדול יהיה הגאולה העתידה. ובניסן דווקא אנחנו מודים על הקדוש ברוך הוא מה שקרה, אבל אנחנו מודעים שזה רק ההתחלה של התהליך, ונגיע, ואולי התחלנו כבר את התהליך, נגיע למצב שיהיה ניסים כל כך מופלאים, שמה שקרה במצרים זה יהיה ניס שולי בסיפור ההיסטורי של עם ישראל, ובעיקרון נודה לקדוש ברוך הוא על הניסים החדשים בגאולה. אז הרב סלוויצ'יק אומר, אז למה בסוף הסיפור אחרי חצות אנחנו מתחילים עם בקשות? כי תמיד כשמתפללים מודים על העבר, צריך לזכור של חלק מזה אנחנו אף פעם לא מודים על הקדוש ברוך הוא, ואומר, למרות שכן אומרים את זה, לא אומרים דיינו, כלומר לא אומרים שזה הסוף, כן? כלומר כן אומרים דיינו, כלומר אנחנו צריכים להודות על כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, אבל תמיד תוך שבח באה בקשה, כמו בכל תפילה בכל יום, כן? אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, יש לך את הכוח לחיות את המתים, יש לך את, כן, אתה הקדוש ברוך הוא של האבות שלנו, ואנחנו מודים לך על זה ואנחנו משבחים אותך. אבל ברגע שמבינים שהקדוש ברוך הוא יש לו קשר איתנו והוא עושה ניסים לנו, ממילא אנחנו הולכים לומר, הקדוש ברוך הוא, יש לי עוד הרבה דברים שאני צריך בעתיד, וזה שאני מכיר בזה מה שעשית בעבר, זה נותן לי את היכולת ואת האמונה לבקש עוד דברים ממך, ולומר, אם היית יכול לעשות את זה בעבר ואתה עושה את זה בהווה, אז אני צריך להתפלל, כי מחר אני צריך עוד דברים. אז הקדוש ברוך הוא, ברגע שאנחנו מבינים שהוא עשה את הכל, אנחנו פונים אליו ואומרים, אבל זה לא מספיק, כן? זה רק ההתחלה. אם אתה באמת איתנו, אז יש עוד הרבה לעשות. יש עוד הרבה דברים שאנחנו צריכים. אז הרב סלוויצ'יק אמר, זה החילוק בין השני הפרקים שהם מדאורייתא, שהם חלק מההגדה, כלומר חלק מהסיפור עצמו. כלומר, אנחנו עכשיו יוצאים ממצרים וצריכים להודות לקדוש ברוך הוא בשיר ספונטני כזה, כי באמת נס קורה לנו עכשיו. אבל בסוף ההגדה אנחנו אומרים, בסדר, עכשיו יצאנו, עכשיו אנחנו בני חורין, אבל הקדוש ברוך הוא, זה טוב, אבל יש עוד הרבה לעשות. ומתחילים עם התפילות, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן גובר לך שיחה ובדרך הלם יאמרו הגויים. כלומר, עדיין יש שם מה לשאול. וזה החלק השני של ההלל, וזה לא מדאורייתא, כן? כי זה לא חלק מהסיפור, זה ה-day after, כן? כן, זה אחרי שיצאנו ממצרים. אז חזר רצו שאנחנו נזכור שזה רק תחילת הדרך, כן? יש עוד גאולה, כן? ההיסטוריה של עם ישראל ארוכה, ויציאת מצרים זה היה, נכון, זה היה התחלה עם כל ה, כן, עם all the special effects, כן? אבל זה רק ההתחלה, יש עוד הרבה לעשות. אני רואה רק את היד, אבל אני יודע שזה היד של צ'אק. אוקיי, עכשיו אני רואה את הפנים, כן.
Just some basics that you could clarify. Am I correct that in Tehillim, there's no phrase that says, we thank you. It's just praise itself that constitutes a thank you.
מזמור לתודה.
In what we're seeing here.
לא, בהלל אתה צודק, לא בתהילים. בתהילים, כן. כן, בתהילים יש מזמור לתודה. כן, בהלל המצרי נדמה לי שאתה צודק. לא, אותך. לא, בסוף, אותך כי אני תני. כי אני מודה לך. כן, אותך כי אני תני. בסוף, כן, יש הודעה. יש גם שבח וגם מודים. כן, אותך, כן. אותך השם כי אני תני, כן. Okay.
How do you translate? Otecha ki ani tani va'tihili lishua.
Can I mode lecha? I say thank you. Okay, mashu kaze.
No, because if the...
gam hodu l'ashem kitov. Ken glomar toda.
It's a very small portion.
לא, גם הודו לשם כי טוב, וגם אנחנו אומרים את הלל הגדול, כלומר, הודו לשם כי טוב, כי לא מחסדו, הודו לשם כי טוב, כי לא מחסדו, כי לא מחסדו. כן, אנחנו, כן, יש גם שבח וגם הודעה וגם בקשה. כן, יש לנו, כמו בכל תפילה, יש שבח, הודעה, ובאמצע יש את הבקשות. אוקיי, אז נקודה אחרונה פה, וזה מהרב סולובייט, שגם, שאומר שיכול להיות שהסיבה שאנחנו מחייבים, שהסיבה שאסורה לאכול שום דבר אחרי האפיקומן, כן, באופן מחשבתי, כן, שאנחנו אומרים שתהיה, שהדבר האחרון שאתה טועם בליל הסדר זה המצא, כדי שהטעם המצא יהיה בפיך כל הלילה, הוא אומר, יכול להיות שחלק מזה, זה שכמו שאמרנו, צריך, כן, לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה, כולל הלל. אז הוא אומר, יכול להיות שהלל הראשון זה באמת על המצא, אבל בסוף צריך לפחות את הטעם מצא. כן, כאילו המצא עדיין איתנו כשאנחנו פונים לעתיד. כן, אז הוא אומר, יכול להיות שזה נותן רעיון להלכה, שלא אוכלים כלום אחרי אפיקומן, כדי שנגיע להלל, וגם אחרי זה הטעם מצא, כן, משתלב עם הסוף של של ההגדה. כן, אוקיי, אז רק לסכם, אז בשבוע שעבר דיברנו על זה, שמה שמיוחד בליל סדר זה שאנחנו באמת צריכים להרגיש לא שזה קרה בעבר, אלא לעשות הרבה דברים שמביא אותנו לחוויה שאנחנו שם, ואז השיר זה ספונטני, כי אנחנו באמת שם. אבל ההמשך של זה, זה מה שראינו היום, שלאור העובדה שצריך להודות לקדוש ברוך הוא, אם באמת מבינים שאנחנו חלק מהתהליך של הנס, זה שזה חלק מההגדה עצמה. אבל איך מסבירים זה שאנחנו מחכים את ההלל לשניים? כי זה רק נכון על ההלל וההודעה מה שקורה עכשיו. אבל חזל אמר, בנוסף, אנחנו רוצים שתמיד תזכור שזה לא סוף התהליך, ונמשיך עם בקשות לזכור שאם יש הקדוש ברוך הוא את כל הכוחות, וגם הוא מעוניין לעזור לנו, כמו שהוא עושה בלילה הזה, אז צריך לפנות לעתיד, וזה כל הבקשות שנמצאים בסוף, שמביא את המסרים של הסדר אלינו, גם ביום של אחרי הסדר. Okay, also for the day after. טוב, אז זה קצת על שני חלקים של הלל. Howie, כן.
שאלה מן ההתחלה של זה, שעל המילה ויקטקה. במגילה, אנחנו אומרים קריאה, ואנחנו אומרים שזה גם הלל וגם קריאה. אנחנו לא אומרים הלל בפורם, בגלל אנחנו אומרים שהמילה קריאה, זה גם כן שני
כן, אז זה היה חלק מהשיעור בשבוע שעבר, שרוב ההלל בשנה קוראים להם קריאות הלל, והם נמצאים בגמרא בערכין, כי שם זה באמת סיפור דברים, כלומר מספרים את הסיפור ומספרים על זה שקדוש ברוך הוא הציל אותנו, אבל שירה זה כשזה קורה עכשיו. וההלל לפסח לא נמצא ברשימה בגמרא בערכין, ששם אנחנו מדברים על הקריאות של ההלל, כי זה סוג שונה של ההלל לגמרי. כן, כי כן, בפורים זה הלל של סיפור דברים, רק בליל הסדר זה הלל של שירה, כי עכשיו אנחנו נמצאים שם ממש. אוקיי, אז טוב, חג כשר ושמח.
Okay.
And I'll, yeah.